מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום לכולכם, שלום לכולכן. שמי שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשואל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם. עכשיו נקרא פסקה. פסקה אחת מהמון פסקאות, פסקה מספר חדש, ההיסטוריה רשומון. ספר של גדי היימן. תכף נדבר עם גדי היימן, הוא פרופסור באוניברסיטה העברית ומחברם של שני ספרים במסגרת הכיפות והשואל. הראשון היה פחד חרטה ומשאלת לב, והשני שיצא ממש עכשיו נקרא, כבר אמרנו, ההיסטוריה רשומון. תכף נספר עליו קצת, על הספר הזה, אבל קודם כמה פסקאות רק לשם הדוגמה. בשונה ממה שאנתרופולוגים אידיאליסטים ניסו לטעון, לחימה הייתה תמיד תופעה אוניברסלית. עד כה נמצאו רק שני שבטים ברחבי הגלובוס שזכאים לכינוי שוחרי שלום, ואחד מהם היה כמעט לבטח תעלול שיווקי של הרודן הפיליפיני פרדיננד מרקוס. הוא ביקש לעודד תיירות לארצו. אולם כל עוד היו בני האדם ציידים לקטים, הלוחמה האנושית התקיימה בעצימות נמוכה. היא הסתכמה בהתקדשות בין קבוצות קטנות, והעבדות בנפש היו מעטות. מדוע? התשובה פשוטה, לא היה על מה להילחם, וגם במקרים המעטים שכן, לא התקיימה התשתית הנדרשת ללוחמה רחבת היקף. ציידים לקטים אינם טיפוסים חומרניים, אורח חייהם הנוודי לא אפשר נסיעת רכוש מעבר לכמה כלים, גם לא היו ברשותם עודפי מזון לימים שכונים, בתנאים כאלה שוד וביזה, מניע עיקרי להפעלת אלימות, לא מצדיקים את הסיכון ואת הטרחה. לחימה של ממש החלה רק עם המהפכה החקלאית, רק אז נוצר תמריץ אמיתי לקבוצות ציידים לקטים להתלכד כדי לפשוט על כפר במטרה לנחס לעצמם באלימות את תחולתו המפתה של הסם תבועה. מעשי הביזה דרבנו את היישובים החקלאים להמציא אמצעי מגן. הם הקימו חומות, כדוגמת זו שהקיפה את העיר יריחו כבר באלף התשיעי לפני הספירה, יש הטוענים שהחומה נועדה בעיקר למניעת שיטפונות. וכמובן, לא הסתפקו בזה. שלא כמו הפושטים הנוודים שהתנכלו להם, ליישובים חקלאים הייתה אפשרות להקים צבא של ממש, עם חיילים שהלחימה היא מלאכתם העיקרית, לחמשם בנשק שנוצר בסדנאות של אנשי מקצוע, ולספק להם צורכי קיום למסעות שמשכם יותר מימים ספורים. עד מהרה התגלה שצבאות מגן הם רב שימושיים, הם יכולים להגן, ויכולים גם לתקוף יישובים אחרים ולחמוס את אדמותיהם ורכושם. היה זה קץ עידן התמימות. באלף הרביעי לפני הספירה, לחמו ערי המדינה השומריות זו בזו, דרך קבע. אמרנו, ספר חדש, ההיסטוריה רשומון, ספר על היסטוריה ועל היסטוריונים, ספר על השאלה מה מניע את גלגל ההיסטוריה, האם הגורם המכריע הוא כוח צבאי ומלחמות, או אולי רעיונות ודתות, או אולי ביולוגיה וסביבה? גדי היימן שואל את השאלה, ומשיב עליה דרך עיניהם של היסטוריונים והוגים דגולים שעסקו בה. הגל, פוקויאמה, דיימון, טוימבי, קייגן ואחרים, כל אחד וההיסטוריה של העולם כפי שהוא מבין אותה. כל אחד והמבט המיוחד שלו, וכולם יחד דרך המבט המיוחד של גדי היימן, המלהטט בשלל סיפורים, דרמות, אנקדוטות, גיבורים, קרבות, אסונות, המצאות, מהאשורים לעברים, לרומאים, למונגולים, להודים, לגרמנים, לסינים, לצרפתים, ההיסטוריה של העולם כרשומון. זה הספר, חגיגה צבעונית ומחכימה, ומיד נדבר עם מי שאחראי לה, גדי היימן. לפני כן, ממש רגע של תזכורות קצרות, סדרת ההסקטים הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. בעברית תוכלו למצוא את הספר של היימן גם במתכונת דיגיטלית. תוכלו למצוא אותו כמובן במתכונת הרגילה, באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. שם יש גם ספרייה של כל ההסקטים הקודמים, ושם מחכה לכם גם הספר החדש של מיכה גודמן, היום השמיני. זה ספר שמדברים עליו לא מעט, חלק בהערכה, חלק בחס, חלק בהתלבטות. דיברנו על הספר הזה לפני כמה שבועות, בפרק שקראנו לו, את מי תפגשו במרחב ההסכמה הישראלי. גם את הפרק הזה תוכלו למצוא באתר שלנו. כבר אמרנו, kipshu.com, ואם אתם כבר שם, ואם אתם זוכרים, השאירו כתובת מייל. אם תשאירו, תקבלו מאיתנו פעם בחודש מייל עם כל מה שקורה במיזם של הכיפות והשואל. וקורים דברים. עכשיו לגדי היימן ולהיסטוריה רשומון. על מה נדבר? כבר אמרנו, על היסטוריה, על היסטוריונים, על מלחמות, על אסונות, על מגפות. נדבר על השאלה מה מניע את גלגל ההיסטוריה, נדבר על השאלה מי מבין מה מניע את גלגל ההיסטוריה, ונדבר גם על השאלה מה אפשר ללמוד ממה שאנחנו מבינים על מי שמניע את גלגל ההיסטוריה. גדי היימן, מיד אחרי האות. גדי היימן, שלום.
שלום, שלום, שמואל. תודה שהזמנת אותי.
ברכות על הספר החדש.
כן, אני עדיין מתרגש.
כן, ספר. הבאתי לך אותו ממש עכשיו. כלומר, צריך לומר למאזיננו, אתה נוגע בספר פעם ראשונה לפני כמה דקות.
נוגע ומריח.
כן, זה ספר שלישי, נכון? שלישי או רביעי?
זה ספר רביעי למעשה.
כן, אז וההתרגשות נשארת או ש...
כמו שכל ילד חדש הוא... הוא עולם בפני עצמו והתרגשות שלמה, כך ספרים. אף פעם אתה לא מתרגל לזה, וזה טוב, זה מה שמניע אותך להמשיך ולכתוב יותר מהם.
כן. אז בוא ניכנס ישר לעניין. אני אשאל אותך שאלה תיאורטית. נניח ש-50 שנה קדימה, בא היסטוריון, או איש מדע המדינה, או סוציולוג, או מי שזה לא יהיה, ומגלה שאמריקה, האימפריה הדומיננטית של היום, כבר אינה האימפריה הדומיננטית. נניח סין החליפה אותה, או הודו החליפה אותה, או רוסיה החליפה אותה, או ברזיל החליפה אותה, לא משנה, אמריקה היא כבר לא האימפריה הגדולה. איך נדע למה זה קרה?
אז אני מניח שלא נדע לעולם בדיוק למה זה קרה, כמו רוב השאלות בהיסטוריה, שבסופו של דבר אנחנו לא באמת מגיעים לאמת הצרופה, נאמר את זה ככה, אלא אנחנו מגיעים לגרסאות שלה, אנחנו מסתכלים על זוויות שונות שלה, שכל אחת מהן נותנת לנו איזשהו נקודת מבט. במקרה הזה אני מניח שיצוצו די מהר הרבה מאוד היסטוריונים, סוציולוגים, מומחים למדע המדינה, כלכלנים, שכל אחד מהפרספקטיבה שלו ינסה להסביר מדוע הירידה בעוצמה האמריקנית, במעמד של ארצות הברית, כיצד הוא קשור לאותו גורם שהוא המומחה אליו, ואני מניח שהצדק יהיה עם כולם במידה זו או אחרת, זאת אומרת, כל אחד מהם פשוט זה כמו אותו פיל במטאפורה המפורסמת, שכל אחד מלטף חלק אחר,
כן, ממשש, איבר אחר, כן.
איבר אחר, ונותן דיווח שונה על מה הוא פיל למעשה. ואת התמונה הגדולה אפשר לקבל בעצם רק כשאתה מסתכל על הפיל ממרחק, כמובן שזה לא תצריף של כל הנקודות המבט, נותנים לך את האמת, כן? כי לא בהכרח כולם מדויקות, גם אם כולם בעצם קולות באיזשהו מקום לחלק מהאמת, התמהיל שלהן הוא לא בהכרח תמהיל שווה, זאת אומרת, יכול להיות בהחלט שלצורך העניין, אחד מהפרשנים הוא צודק, הצדק איתו יותר...
יותר איתו מאשר עם אחרים.
עם אחרים. הבעיה שגם כאן לא תהיה לנו אף דרך להראות את זה, להוכיח את זה, אלא בסופו של דבר זה יישאר אצלנו כדרך, כן, בני האדם הקוראים, מקבלי המסר להחליט למי אנחנו מאמינים יותר ולמי אנחנו מאמינים פחות.
כן, אז נניח שאנחנו עוזבים את ארצות הברית שהיום והולכים 1,500 שנה אחורה לרומא, צריך לומר, לרומא של המערב, כי אחר כך היה לה המשך גם במזרח, אבל לרומא של המערב, ואנחנו חוזרים לגיבון, ההיסטוריון שאתה עוסק בו בפרק הראשון של הספר שלך, והוא בא עם תיאוריה שאומרת, נפילתה של רומא קשורה זיקה ישירה לעלייתה של הנצרות. עכשיו תסביר לי איך אני כקורא, נניח שאני הולך וקורא את שלל הכרכים, כמה כרכים יש בספר של גיבון?
יש לו, אני חושב, ארבעה כרכים, שלושה כרכים.
כן, אז זה הרבה דפים גיבון כתב על רומא, וכמו שאתה אומר יפה בספר, זה בגלל שהוא לא התאפק והמשיך אחרי המאה הרביעית חמישית, הוא המשיך עד המאה ה-15 כדי להביא אותנו גם לנפילת האימפריה הביזנטית. אבל איך אני יודע אם ההסבר שלו, כלומר, איך אני כקורא בעצם צריך להסתכל על ההסבר הזה? מה אני עושה איתו? הוא אומר, הנצרות עלתה, רומא ירדה. עכשיו מה?
אוקיי, אז אנחנו, טוב, יש לנו דרכים בעצם לבדוק עבודה מחקרית שעושים היסטוריונים ופרשנים אחרים, לא חייבים להיות, לא רק היסטוריונים נותנים איזשהו הסבר של אירועים היסטוריים, לנסות לבדוק על סמך החומרים שבהם הם השתמשו, באיזה מידה הם נראים לנו רציניים, באיזה מידה הם באמת משקפים את הטיעונים שהם טוענים להם. כמובן שחשוב גם להכיר את הרקע של ההיסטוריון, ולנסות לראות האם הוא נע מאיזשהו, מה שנקרא בייס, כן? איזושהי הטייה שקשורה אולי לתפיסות שלו, קשורה אולי לאידיאולוגיה שהוא מחזיק. למשל, המקרה של גיבון הוא מצוין, כיוון שאנחנו יודעים שהיה לו דעה קדומה על דתות. הוא נכווה בחייו הפרטיים, כאשר אביו ניסה בעצם לאלץ אותו לחזור לדת הפרוטסטנטית, גיבון החליט באיזשהו שלב שהוא רוצה להיות קתולי, כיוון שהאבא איים שהוא ינשל אותו מהירושה, אז בסופו של דבר הוא נענה לו, אבל הוא תמיד נשאר מאוד מריר בנוגע לדתות, ואפשר לראות את זה יפה מאוד בסיפור שהוא מספר על רומא, כי בעצם הטענה הבסיסית שלו היא הנפילה של האימפריה הרומית קשורה לעלייתה של הנצרות, והצלחתה של הנצרות שבסופו של דבר הומצה כדת האימפריה, וזה בסופו של דבר הוביל לנפילתה. אז אפשר ממש להרגיש את האנטי-קלריקיזם, כן? האנטי-דתיות אצל
כלומר, גיבון. חיפשנו אשמים, ובמקרה מצאנו את האשם שממילא לא אהבנו אותו מלכתחילה.
בדיוק.
איך הנצרות הביאה לנפילתה של רומא?
אז לפי הטענה של גיבון לפחות, זה קשור בעיקר באובדן הערכים המיליטריסטיים, הצבאיים שאפיינו את רומא מאז ימי הקרפוביקה.
רומא התחילה להגיש את הלחי השנייה, זאת הבעיה?
במידה מסוימת, לא, אולי לא להגיש את הלחי השנייה, אבל השירות בצבא הפסיק להיות הדבר שמייחסים לו ערך גבוה, והתחילו כל מיני שיטות של עריקות או ישירה או פחות ישירה. יש למשל עדויות על ממש חבלות גופניות שבני התקופה במאה הרביעית למשל הטילו מומים בעצמם על מנת שלא יוכלו לשרת. זאת אומרת, היה אובדן של היוקרה של החייל הרומי, של השירות בצבא כדרך חיים. הנצרות בעצם דיללה את האתוס הזה, בוא נאמר את זה כך.
עכשיו, ישראלי בן יומנו עלול להסתכל על הטענה הזאת ולהגיד, מה זאת אומרת, מהמציאות שאני מכיר, ככל שאנשים הם יותר דתיים, לפחות בקבוצות מסוימות, הם נעשים יותר מיליטריסטים באיזשהו אופן. הרצון שלהם לשרת בצבא ולממש את לממש איזו אידיאולוגיה דרך המישור הצבאי, היא מתחזקת, היא לא נחלשת.
נכון, וזה מעניין, כי אנחנו יכולים לראות מקרים אחרים, שהנצרות דווקא, אנחנו בצורה מאוד בולטת, הובילה דווקא לעלייתם של ערכי הלוחם, ולחיול של ערכי החברה, ואנחנו למשל לתקופת הצלבנים, אנחנו
כן, יודעים מסעי הצלב, נכון.
מסעי הצלב, הם בעצם בשם הצלב, הם יצאו בעצם למסעות הרחק הרחק מאות קילומטרים מביתם, להילחם בכופר המוסלמי ולשחרר את ארץ הקודש. אנחנו גם יודעים שהקונקיסטדורים, הספרדים, כאשר הלכו לכבוש את אמריקה, הדת, התחושה שהם בשליחות דתית, הייתה נדבך חשוב במוטיבציה שלהם, בתחושת העליונות שלהם, בביטחון העצמי שהיה להם, ולכן אין שום דבר אפריורי בנצרות שהופך אותה דווקא.
זה לא הנצרות, זו הפרשנות שאותם רומאים באותה תקופה נתנו לנצרות, או האופן שבה הם ממשו את הנצרות.
נכון, או שגיבון טעה מלכתחילה, שזה גם זו צריך לומר אפשרות, כן?
כן, עכשיו, גיבון טעה מלכתחילה, בעצם זה מה ש... כלומר, במידה מסוימת זה מה שהספר שלך אומר, הספר שלך מציג שרשרת של היסטוריונים והוגים דגולים, שכל אחד מהם בא אל השאלה הזאת של מה גורם למה בהיסטוריה, מנקודת מבט אחרת, ואמרת קודם, בחלק גדול מהמקרים, זה איזון בין כל מיני סיבות, אבל אנחנו הרי פסיכולוגית רוצים לדעת בסדר, אבל מה הסיבה העיקרית? ואז השאלה, האם רומא נפלה בגלל מגפה, או שהיא נפלה בגלל הדת הנוצרית, או שהיא נפלה בגלל בעיות אקלים שהובילו להגירה של שבטים שנאלצו לפלוש לתוך השטח הרומאי, בסוף אתה אומר, מה היה הגורם המכריע? יש בכלל דרך להציע תשובה לשאלה כזאת?
זה מאוד קשה להציע תשובה נחרצת לשאלה כזאת. תראה, יש דברים שיותר קל לענות עליהם. זאת אומרת, העובדה למשל שהאימפריה הרומית במאה הרביעית, כבר למעשה מהמאה השלישית, ליתר סט במאה הרביעית, וחלה במאה החמישית, נפגעה מאוד מדלדול במצבת כוח האדם ששרת בצבא. וגיבון בעצם מצא את הנצרות כאשמה המרכזית בדבר הזה, אלא שכפי שאמרת, יש גורמים נוספים שיכולים גם הם להסביר
את אותה תוצאה. כן.
אותה תוצאה, למשל, העובדה שהלמו באימפריה במאה השנייה והשלישית מגפות, שהרגו בזמן קצר מיליונים רבים של נתינים, ויצרו מצוקה אמיתית במשק הרומאי, גם ביכולת, כן, לייצר מזון, גם ביכולת לגייס אנשים לצבא. ולמשל, בהקשר של הסביבתי, נאמר את זה ככה, האקולוגי, אנחנו יודעים שאחת מהגורמים המרכזיים שהפעילו את לחצם על האימפריה הרומית, זה בעצם הלחץ שהפעילו השבטים הגרמנים, על גבולות האימפריה.
שבאו מצפון, כן.
והם באו מצפון גם בגלל, או לפחות חלק מהחוקרים טוענים, בגלל שינויים אקלימיים שהראו במקומות שבהם הם היו מרוכזים קודם לכן, בערבות אסיה, שהביאו אותם בעצם לחפש מקורות מחיה חדשים, וכך מצאו את עצמם, ההונים למשל, כן, אנחנו יודעים שהפלישה ההונית במאה החמישית לספירה הייתה קשורה כבר במאה הרביעית, כן, וביתר סט במאה החמישית הייתה קשורה בעצם לשינויים אקלימיים שהביאו את, בעצם לחצו על העמים הגרמנים התוקפנים, אבל פחות מהם, שבעצם דחפו אותם לתוך גבולות האימפריה, שם עשה הקיסר ולנס עשה טעות גדולה שנתן להם...
עשה את המסקה בעצם, כן. עסקה שעלתה לו באימפריה.
עלתה לו באימפריה. האמת שבסופו של דבר היא לא עלתה לא לה באימפריה.
אלא ליורשיו, כן.
ליורשיו, כן.
עכשיו, נניח מה שתיארת עכשיו, שינוי סביבתי שמביא את ההונים לנדוד, שמביא אותם ללחוץ על השבטים הגרמנים, שמביא אותם להיכנס לאימפריה הרומית, זה דבר שגיבון בכלל לא יכול היה לעלות על דעתו, משום שעצם העובדה שהיו שינויים אקלימיים, זה דבר שאנחנו יודעים היום בזכות תגליות מדעיות שמאפשרות לנו לדעת מה היה אקלים באותם ערבות בתקופה ההיא, מה שגיבון לא יכול היה לדעת, נכון?
נכון, ולכן בעצם היכולת שלנו להסביר את ההיסטוריה קשורה במידה רבה גם לכלים בעצם המדעיים שיש לנו, שמאפשרים בעצם להתחקות אחר גורמים וסיבות שמי שלא היה לו את הכלים האלה לא יכול לעולם להגיע אליהם. אנחנו יודעים למשל של בדיקות פחמן שמאפשרות בעצם תיארוך של כל מיני ממצאים, עשו במידה רבה מהפכה בחקר ההיסטוריה, כיוון שאפשרו פתאום לגלות כל מיני דברים שהקודמים לא היה להם שום אפשרות בעצם לדעת, כן? ולכן, נכון, חקר ההיסטוריה הוא הולך בד ובד עם היכולת, עם השכלול ביכולות שלנו בעצם להתחקות אחר גורמים משפיעים, וזה נותן עוד איזשהו, זה עוד ראיה לכך שההיסטוריה אף פעם אי אפשר באמת להגיע עד הסוף לחקר האמת, אפשר רק לשאוף להתקרב אל חקר האמת, וזה מה שבעצם מפריד בין היסטוריון טוב להיסטוריון רע, האם אתה עושה ככל יכולתך בגבולות הזמן הסביר והאמצעים שיש לך על מנת לנסות באמת להתחקות אחר הגורמים שעומדים ביסודם של אירועים ותופעות היסטוריות, או שאתה בא מראש מגויס עם איזשהו תזה שהוא מקורה אידיאולוגי או קונספירטיבי או אני לא יודע מה, וכופת את המציאות לאותה גלימה שאתה מראש הכנת, כן?
מה שמוביל אותי לשאלה על הספר שלך ועל עצם הרעיון שתמון בו, כי הרי המהות של הספר היא שאתה מציג היסטוריונים שיש להם איזו תפיסה כוללת ביחס להתנהלות ההיסטוריה, ואתה קורא להם בספר, אנחנו קוראים להם היסטוריונים דגולים. אם הם באים עם תזה שאמורה להיות תזה תופסת כל, אז אולי הם לא דגולים, אולי הם היסטוריונים לא טובים.
כן, האמת שזה באמת מעורר שאלות, כיוון שחלק מאותם היסטוריונים שאנחנו קוראים להם דגולים, ואני חושב שרוב האנשים יחשיבו אותם כהיסטוריונים דגולים.
הגל וטוינבי וג'ארד דיימונד, כן, כל ה...
בדיוק, הייתי אומר, אני אדבר אולי ביותר מאוחר על ג'ארד דיימונד, אבל למשל הגל וטוינבי, זו דוגמה מצוינת, הם דגולים לא בגלל שהפרשנות שלהם היום מוכרת כפרשנות נכונה בהכרח, אלא א', בגלל ההשקעה, גודל היריעה, האמביציה שהייתה להם בניסיון בעצם ליצור איזושהי היסטוריה, זה לא פשוט להסתכל על ההיסטוריה מנקודת מבט גדולה, מהתמונה הגדולה, כן? וגם בגלל שבשעתם הם נחשבו כפורצי דרך, כאנשים שגילו דברים שהקודמים להם אפילו לא תיארו לעצמם. וגם כשנס לך מבחינת הפרשנות ההיסטורית שהם הציגו, שנתפסת היום כפחות רלוונטית, פחות מדויקת, פחות עדיין מכירים כן. בתפקיד שהיה להם, ההיסטורי שהיה להם בפריצת הדרך הזאת.
הרעיון הזה שהיסטוריון יכול בכלל להקיף את כל ההיסטוריה האנושית, שהיא אמנם לא כל כך ארוכה, כלומר, מדובר בסוף בכמה אלפי שנים, זה לא כל כך הרבה זמן, אבל שיכול להקיף את כל ההיסטוריה האנושית המתועדת, נאמר, התקופה התרבותית, בספר אחד או בכמה כרכים, זה רעיון שיש לו רגליים? אולי כל מי שמנסה לעשות את הדבר הזה הוא מגלומן, שצריך לגנות אותו.
אז זה יפה מה שאתה אומר, כי יש באמת ביקורת גדולה מצד הרבה היסטוריונים לגבי בכלל הענף הזה שאנחנו קוראים לו היסטוריה עולמית, כן?
היסטוריה גדולה, היסטוריה עולמית, כן.
בדיוק. בעצם הם מתייחסים אליה כהיסטוריה לא רצינית, כיוון שהיסטוריון, אם הוא עושה עבודה כמו שצריך, הוא חייב להיכנס לפרטים, מיקרו פאונדיישן כן של האירועים של התקופה שאותה הוא חוקר, ואי אפשר באמת, הוא לא יכול לעשות את זה על תקופה שמסתרעת אלפי שנים, על שבעצם חוצה תרבויות שונות שהוא לא יכול להכיר אותם, כן, את כולם. ולכן באמת אני חייב לומר שהיסטוריה עולמית היא תופעה יחסית חדשה, זאת אומרת התחילה...
גיבון הוא בעצם אבי התופעה, או ש...
כן, אז בעצם גיבון הוא נחשב גם חלוץ של חקר ההיסטוריה המודרנית, כן? רבים רואים בו, בספר שלו, בעצם את הצעד הראשון, אנחנו יודעים שהיו היסטוריונים...
כן, טוקידידס ורקליטוס, וכלומר...
לא חסרים היסטוריונים בעת העתיקה, כן. ורושמי כרוניקות בימי הביניים, ש...
יוסף בן מתתיהו? כמובן.
כן, נכון. הוא משלנו, כן?
כן, כן.
אבל כמקצוע מודרני, הספר שלו במידה רבה מוכר על ידי היסטוריונים רבים כיצירה ההיסטורית המדעית הראשונה, ומעניין שהוא בחר להסתכל מנקודת מבט כל כך גבוהה, ובאמת יש רבים אחריו שהלכו, אבל באיזשהו שלב, במאה ה-19, נס, זאת אומרת, זה הפך להיות פחות רלוונטי, פחות לגיטימי, בדיוק מהסיבה הזאת שציינתי קודם, זה שבעצם היסטוריון נדרש, כן, המודל של ההיסטוריון שהולך לדברים הקטנים, ומפשפש בה, כן, בתוך האדמה, להוציא את הזרעים הקטנים, ולא מנסה להסתכל על כל היער מעוף הציפור, זה לאופולד פון רנקה, בעצם ההיסטוריון הגרמני, שהלך ממנזר, כן, ממנזר אחד לשני, על מנת ללקט מסמכים מתוך מרתפים ששם הוא בעצם מצא את החומרים עליהם הוא הסתמך, ופתאום להסתכל על ההיסטוריה, לנסות, באמת, כמו שאתה אומר, זה סוג של נראה כמו סוג של מגלומניה, ובמשך תקופה מאוד ארוכה זה הפך להיות פחות פופולרי, פחות רלוונטי, זכה להרבה בוז. מעניין שב-30-40 שנה האחרונות זה זכה לעדנה.
זה חזר. עכשיו אני אשאל למה זה חזר. האם זה חזר משום שזה הסיפור שאנשים רוצים לשמוע? כלומר, אנשים רוצים לקבל הרבה במעט. תן לנו את הסיפור, תן לנו את הסיפור הגדול ב-300 עמודים, ואז יש סיכוי שנרכוש את ספריך, ולכן אנחנו עושים את זה. או שזה חזר משום שזה עונה על איזשהו צורך שספרי ההיסטוריה דקדקנים והפרטניים יותר לא עונים עליו.
אני מניח שבעצם שני ההסברים שהצגת בעצם כורכים אחד
גם,
בשני.
גם זה רשומון, אתה אומר.
כן, זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה רצון שבא מלמטה, מצד הצרכנים של ההיסטוריה, שרוצים באמת סקרנים לגבי השאלות הגדולות. זאת אומרת, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים? מדוע העולם היום נראה כפי שהוא נראה? האם הוא היה יכול ללכת לדרכים אחרות? מה הסיבה שאימפריות שבזמנם היו שואי עולם, כן? הם היו הדומיננטיות ביותר, שלטו על מאות מיליונים, ולא היה נראה שיש משהו שיכול להכריע אותם, בסופו של דבר כן התמוטטו, ויחידות או דתות שנראו פריפריאליות, זניחות, פתאום צמחו והפכו להיות המסגרות הגדולות וסחפו אחריהם מיליון. זה שאלות שאנחנו כבני אדם באופן טבעי נמשכים אליהם. וברגע שכפי שכל כלכלי אני אגיד לך, ברגע שיש ביקוש, אז יש גם מי שיספק את הדרישה, כן? יהיה גם היצע.
ואולי בגלל זה אנשים שאתה עוסק בהם בספר, הם אנשים שכחלק מ... חלק מהתשובה שלהם לביקוש היא להציע לא רק את כל ההיסטוריה, אלא להציע גם את כל ההיסטוריה עם מפתח אחד, שהוא מפתח הקסמים שפותח את כל ההיסטוריה.
נכון, אני חושב שזה, דרך אגב, זה אחד מהדברים שהם מחויבים כאשר אתה עוסק בהיסטוריה עולמית. אתה לא יכול לעסוק בהיסטוריה עולמית, ועכשיו להתחיל לדבר גם על הגורמים הכלכליים, וגם הצבאיים, וגם הפוליטיים, וגם הביולוגיים, כן? כי אי אפשר, פשוט זה אי אפשר. אתה תצטרך בשביל זה מאות קרחים, וגם אז זה לא, אפילו יתחיל לחסות. אתה יכול לעשות את זה כשאתה חוקר איזושהי, למשל, איזו התפתחות, מלחמת העולם השנייה, למשל, אז אתה יכול לנסות, לראות, להתבונן או לנתח את המלחמה גם על פי גורמים כלכליים וגם פוליטיים וכו' וכו'. ואתה לא יכול לעשות את זה כשאתה לוקח מאות ולא לדבר על אלפי שנים של היסטוריה אנושית. אתה חייב לבחור לעצמך איזשהו נקודת מבט ייחודית שמאירה איזה מין פנס כזה שמאפשר בעצם להאיר, נותן מבט חדש על ההיסטוריה, כן? זאת אומרת, אפשר לומר שזה הבחירה של הגורם האחד, הוא כמעט מתבקש מתוקף התקופה הארוכה שאתה בוחן.
כן, ואם היית צריך לבחור גורם אחד, אז באיזה גורם היית בוחר?
שאלה מצוינת. טוב, אם היה לי גורם אחד, אז הייתי כנראה כותב ספר, שבו אני כמו...
כלומר, אז היית כותב את הספר, את ספר ההיסטוריה העולמית שלך.
בדיוק. אז לא היה לי כל כך גורם כזה, זאת אומרת, אבל מצד שני, חשבתי שיהיה מעניין לקורא הישראלי, בעצם להכיר בצורה, יותר מצורה שטחית, זאת אומרת, אבל בצורה ידידותית, הייתי אומר, את הדברים, את ההסברים, את התזות הגדולות שאחרים קוראים, כתבו, ושמוכרות היום כתזות המעניינות ביותר, מקוריות ביותר, חלוציות ביותר, בניסיון להסביר את ה, באמת את המסע של, ה, של, של האנושות. ואני מקווה שהצלחתי, כן? זו הייתה המטרה בספר.
א', אני חושב שהצלחת, אבל זה לא אומר שאני לא אקשה עליך. אז, אז, אז בהמשך לשאלה הקודמת, מתוך ההוגים שמופיעים אצלך, נניח שאני הקורא ואני בא ואומר לך, תשמע גדי, קראתי את הספר שלך, הבנתי, יופי של ספר, עכשיו אני רוצה שתבחר לי את אחד מההיסטוריונים האלה, אין לי הרבה זמן, רק אחד, את האחד הזה אקרא. אז את מי אתה בוחר?
אז אני אבחר אחד מההיסטוריונים, לא בגלל שהתזה שלו אולי המשכנעת ביותר, אלא אני חושב שהיא המענה ביותר לקריאה, ואותי השאירה, אני עד היום חושב שהספר שלו, אני אומר, תציין את שמו, הוא הספר הטוב ביותר.
כן, זהו, תשמור עלינו במתח.
הספר הטוב ביותר שקראתי מימיי, וזה...
עד כדי כך?
כן, כן, רובים חיידקים ופלדה של ג'רלד דיימונד.
כן, ספר שקיים בעברית אגב גם, כלומר, קל לקורא הישראלי לקרוא אותו, הוא באמת ספר נהדר, למרות שהספר הטוב ביותר שקראת בחייך, אוקיי, בוא תסביר.
אני אגיד לך, מה שנפלא בספר הזה, שהוא לוקח גורמים שמעטים, שלא לומר, אף אחד קודם לא חשב עליהם, שיש להם השפעה, שמשחקים תפקיד, וראה עד כמה, ואיזה דרמטי, איזה תפקיד דרמטי היה להם בעיצוב בעצם חברות אנושיות. כשהוא בעצם שואל את עצמו, שאלת המפתח בספר, זה מדוע דווקא אותם אנשים, אותם ציוויליזציות, שחיו באותה פיסת אדמה די גדולה, שאנחנו קוראים לה, כן, היבשת האירו-אסיאנית, מדוע הם בעצם בסופו של דבר השיגו
יתרון,
דומיננטיות, כן. על הציוויליזציות שיתרה מזלם והתפתחו במקומות אחרים בעולם. ואחד התשובות שהוא נותן, זה פשוט זה עניין של קווי אורך ורוחב. מי שהיה לו מזל ונולד על יבשת שהלכה ממזרח למערב, שהתפרסה על פני קווי רוחב.
ולא מצפון לדרום כמו אמריקות.
כמו אמריקה, אז הרוויח בגדול. אני לא, עכשיו לא אתחיל להיכנס לנפתולים של התזה שלו, אני אשאיר לקוראים לקרוא את הדבר המדהים הזה בעצמם. אני רק אומר שדברים כל כך טריוויאליים, יש להם השפעה כל כך עמוקה, זה ריתק אותי. חוץ מזה שבקריאת הספר שלו, אתה לומד על העולם הרבה מאוד דברים. אני למדתי על זואולוגיה ועל בוטניקה ועל אקלים, ואתה יוצא, ספר אחד שמאוד בהיר, נגיש, ידידותי, נותן לך בעצם פתח לעולם של ידע שלם, וזה באמת, אני סיימתי את הספר, והצטערתי צער רב שהוא לא נמשך יותר.
דיימונד הוא אחד מההיסטוריונים שאפשר לומר, שינו גם את נקודת המבט במובן זה שהם לא מסתכלים יותר, כפי שנהוג היה לעשות בעבר, בעיקר על שליטים ומלחמותיהם. כלומר, הוא מסתכל הרבה יותר על גורמים סביבתיים, וכמו שאמרת, ביולוגיה ואקלים וקווי רוחב וכל הדברים שנובעים מהם. עד כמה זה תוצר של הבנה יותר עמוקה של מה באמת מפעיל את ההיסטוריה, לעומת תוצר של אופנה, כלומר היום אופנתי יותר להסתכל, בגלל שאנחנו עסוקים באקלים ובשינויי אקלים, אז היום אנחנו כותבים את ההיסטוריה דרך האקלים, בעוד שפעם כתבנו את ההיסטוריה דרך מאבקים בין נסיכויות ומלכים.
אז זהו, אז זה גם עניין של אופנה, ואנחנו יודעים יפה שההיסטוריה הדיפלומטית, שדרך אגב אני בעצם משתייך לזרם שלה, כן, שההיסטוריה שמנסה להבין את היחסים בין מדינות, בין ממלכות בעבר, בין מדינות היום, היא בעצם, עבד עליה הקלח במידה רבה.
אתה אומר, אני דינוזאור.
אני נחשב דינוזאור, כיוון שבמאה ה-20, זאת אומרת, זו הייתה ההיסטוריה, במאה ה-18, ה-19, זו הייתה ההיסטוריה, כן? זאת אומרת, הדבר היחיד שהיה נחשב ראוי להיחקר בהיסטוריה, זה ההיסטוריה של המדינות, של הקולקטיבים הגדולים. אחר כך אנחנו יודעים שבמאה ה-20 בעצם עלו הפכו להיות, סוגים אחרים של היסטוריות נולדו והפכו להיות אופנתיות, כמו היסטוריה כלכלית והיסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה חברתית, היסטוריה של המדעים, ופתאום ההיסטוריה הדיפלומטית בעצם נדחקה לקרן זווית, ואפשר לראות בבחירה של דיימונד, לשים את הדגש דווקא על, על, על הדברים האלה שדיברנו, על האקולוגיה כמסבירה את ה, כן, והגיאוגרפיה כמסבירה את מסע של האנושות, גם קשור לאופנות, גם קשור למה שציינת קודם, להתפתחות של הידע המדעי שלנו.
תחומי ידע שלא היו קודם.
בדיוק, שמאפשר לו בעצם למבט רענן, פרשנות שונה מכפי שהייתה בעבר, כיוון שלא היה את הידע שאפשר בעצם להעיר את אותם זוויות שהוא היה מסוגל להעיר. וגם פה אנחנו יכולים לראות את מקומה של האידיאולוגיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שדיימונד הוא משתייך לה, כן, רואה את עצמו כליברל. הספר שלו בעצם הוא אנטי, אפשר לומר, הוא אנטי תזה לגזענות, לתיאוריות שרואות בעצם בעדנותו של, בעלייתו של, 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 של עלייתה של אירופה.
כן, של האדם הלבן האירופי או האירופי-אסיאטי וכדומה, כן.
בדיוק. ובעצם הוא אומר, רגע, זה לא קשור לגורמים גזעיים.
סתם שזה... היה לכם מזל, גרתם במקום הנכון.
נכון, אבל אפילו, אבל החדשנות הגדולה, הגזענות למזלנו הרב כבר אינה מקובלת בקרב מרביתה, אבל...
גם זאת אופנה שחלפה, אגב, אבל לא בטוח שלא תחזור.
אנחנו מקווים שהיא לא תחזור. כן. אבל ההסברים התרבותיים היו נפוצים, זאת אומרת, אוקיי, זה לא בגלל שיש לאדם הלבן איזה גנים משופרים, אבל הוא פיתח תרבות, תרבות מוצלחת יותר, כן? וזה אפשר לו בסופו של דבר לעלות לגדולה, להשתלט על, על הגלובוס. ודיימונד אומר, לא, חברי, זה לא, אין לו תרבות נעלה, יש לו פשוט, יש לו פשוט מזל, הרבה מזל.
כמה תיאוריה כזאת מובילה בעצם לזה סוג של עיסוק כמעט דטרמיניסטי בהיסטוריה, כלומר, אתה אומר, שום דבר לא תלוי בי, הכל תוצר של הסביבה, יש בזה מין הדטרמיניזם, ואני אשאל כבר גם את שאלת ההמשך, ומה זה אומר על מנהיגות? כלומר, אם הכל נקבע לפי השאלה איפה אני גר, אז למה אתם רוצים מנהיגים יותר טובים, ושיטת משטר יותר טובה, ואת כל הכיסוי הזה, שכביכול נועד להביא אתכם למקום יותר טוב, שהוא לא יביא אתכם אליו, כי לא בחרתם ביבשת הנכונה.
נכון, אם אני מחפש בעצם מחנה משותף, בין כל הפרקים של הספר, בין כל ההיסטוריונים הדגולים שאני חוקר, דרך אגב, לא כולם היסטוריונים פרסה, זאת אומרת, נכון, אם דיימונד כן. הוא למשל לא חושב שיגדיר את עצמו כהיסטוריון.
הוא, כן? הוא גיאוגרף, אני חושב.
כן, נכון, אקולוג, הוא כמה דברים, אבל לא היסטוריון, כן. אבל זה לא משנה. אנחנו קוראים היסטוריון בעצם למי שיש לו איזושהי אמירה לגבי ההתפתחות האנושית.
גם הגל הוא פילוסוף נחשב לפילוסוף ולא להיסטוריון.
הוא זלזל בהיסטוריון, כן. מבחינתו זה היה פון רנקה, אנשים מסוגו של חיטטו רגליהם במנזר למנזר, מבחינתם זה עובדים...
אכברי ארכיונים, כן, מבזבזים, משחיתים את זמנם.
בדיוק, והפילוסוף הוא זה שלוקח את כל הכתבים שלהם ומנסה לחשוב ברמה העקרונית, כן, ורואה את ה... בעצם מסוגל לראות את את הכביש, לא מרמת האספלט, אלא מרמה של ההליקופטר, נאמר את זה ככה.
איפה היינו, אתה שואל?
איפה היינו, כן.
היינו בשאלה, האם דטרמיניזם מקלקל לנו את הצורך לטבוע שיפורים בשיטת משטר, בהנהגה, בכל מיני... כלומר, מה תפקידו של האדם בעולם שבו סוג של גורמים דטרמיניסטיים קובעים את גורלנו?
אז באמת, המחנה המשותף בספר זה שכל החוקרים נותנים דגש על גורמים שהיינו קוראים להם גורמים מבניים, ונותנים פחות משקל לגיבור ההיסטורי, לאנשים בו כפרטים. הגל בכלל מזלזל בהם, הוא רואה באנשים, פחות או יותר, אפשר לומר, במינוחי התקופה, אידיוטים שימושיים של ההשגחה העליונה, כן? הם מבחינתם הולכים אחרי כוח, כסף וכבוד, זה מה שמניע אותם בדרך כלל, למרות שחלק מהם באמת מונעים גם על ידי אמונות או אידיאולוגיה, אבל הרבה מהם בעצם מונעים בדברים מאוד ארציים, אבל בסופו של דבר הם סוללים את הכביש של הכביש של האנושות, הם עוזרים לסלול את הכביש של האנושות לכיוון המתאים, אבל בעצם מי שהארכיטק הגדול זו ההשגחה העליונה.
במקרה יש... של הגל, כלומר, כי הוא הפילוסוף, ההיסטוריון המאמין.
נכון. במקרה של טוינבי למשל, אז הוא כן מכיר בתפקיד שיש לפרטים, כן? נכון שטוינבי, בעצם התזה המרכזית של טוינבי זה שמה שהם...
טוינבי אנחנו לא כך אוהבים, כי הוא לא כך אהב את היהודים, צריך לומר.
נכון, הוא... כן, יש כאלה שאמרו שהוא אנטישמי ממש, ויש סיבות טובות להאמין ש...
מאובן הוא קינה את העם היהודי.
נכון, אבל דווקא האמירה הזאת שלו, לא בהכרח מידע, הוא אמר דברים נוראים גם על הרבה עמים אחרים,
כן, ככה שאני פשוט, לא יודע... סתם לא אהב בני אדם.
כן, כן, אז הוא לא אהב בני אדם, אבל הוא כן לפחות היה יכול, סתם, אני לא יודע, אולי הוא כן אהב, אבל הוא בהחלט ראה בבני אדם כאלה שיש להם איזשהו ערך מוסף, אמנם, בסופו של דבר מה שמניע מבחינתו, התזה המרכזית שלו זה שההיסטוריה מונעת על ידי, אז ציוויליזציות, מה שמניע אותם, מה שדוחף אותם קדימה, מה שמרים אותם למעלה, זה האתגרים. כשהם נדרשים בעצם להתמודד עם אתגרים, אז הם... במקרים רבים, לא תמיד, במקרים רבים גדלים למה שנקרא, איך אומרים, גודל השעה, כן? הם, ובעצם התגברות על האתגר, בעצם היא זאת שמרימה אותם, היא המתחף שנותן להם בעצם את הכוח לעלות למעלה, ודווקא הניוון של הציוויליזציה והקריסה שלה בסופו של דבר קשורה ל...
נינוחות יתר.
נינוחות יתר.
אם טוב לך מדי... אם טוב לך מדי זה לא טוב. אמריקה צומחת כשיש מלחמת אזרחים, או מלחמת עולם, או מלחמה קרה, כשיש מאבק מול האימפריה הסובייטית, ואז כשאתה מגיע לנינוחות מלאה, אתה מתחיל לשקוע.
אם אנחנו מדברים על ההסברים שנתנו עוד 50 שנה, לסופה של האימפריה, של הגדולה האמריקנית, זה סביר להניח שטוינבי היה טוען את הטענה הזאת, ואולי היו פרשנים שילחו בעקבותיו, והטענו שזו בדיוק הייתה הבעיה, שהרגישה נינוחה מדי, זה המחסור באתגרים שהכשיל אותה.
כן, אבל... כמובן האתגרים הגדולים האלה, כלומר, הם יכולים להצמיח אותך והם יכולים גם להרוס אותך. היו גם ממלכות שהאתגר הגדול היה סופן.
ושם בדיוק המקום של הגיבור ההיסטורי, שלפעמים זה אותו אדם, אותו גיבור, הוא בעצם זה שמאפשר לציוויליזציה לספוג את ה... לעבור את הגל הראשון, ובעצם יוצר את המסד לצמיחה שלה בהמשך. תמיסטוקולס, למשל, התונאי, כן, הוא מועדר בספר שלו, בכך שהוא תרם תרומה סגולית, נראה גדולה, לפחות על פי טוינבי, וגם על פי אחרים, ליכולת של התונה להתגבר אולי על האתגר הרציני ביותר, שיהם להטביע אותה, כבר בשלב מוקדם, וזה כמובן הפלישה של האימפריה
של הפרסית. הפרסים, כן.
של הפרסים, שבסופו של דבר, התונאים יכלו לאתגר הזה, כנגד כל הסיכויים, יש לומר, והרבה עומד לזכותו של תמיסטוקולס, שצריך לומר שבני עירו לא היו מאוד מכירי תודה, בסופו של דבר, כמה שנים לאחר מכן, הם הצביעו בעד גירושו מהעיר, שזה המנהג התונאי שחזר על עצמו.
טוב, אתה יכול לומר את אותה אמירה על צ'רצ'יל, שעזר לבריטים לעבור את מלחמת העולם השנייה, ועם סוף המלחמה הוא דח מתפקידו, והוחלף במישהו טוב פחות ממנו.
נכון.
כן. אני חושב על צ'רצ'יל, או על גיבורים אחרים שאנחנו מכירים, ועל ההקשרים האלה. אמרת קודם דבר יפה על ביקוש והיצע, כלומר, אמרת, היסטוריונים מספקים היסטוריה גדולה, כי הקהל צמא לדבר הזה. הקהל צמא גם לגיבורים שלו, כלומר, קשה לי לדמיין את כל ההיסטוריה הגדולה הזאת שאומרת, זה תלוי בגורמי סביבה, וזה תלוי בביולוגיה, וזה תלוי במטאור שמכה בכדור הארץ, ותלוי במגפות, ובלי הגיבור שלכם, אבל אנחנו רוצים גם את, במסגרת הביקוש וההיצע להיסטוריה, אנחנו רוצים גם את הגיבור שלנו.
נכון, אבל פה אני חושב יש בעיה, זאת אומרת, מי שמסתכל על ההיסטוריה ממבט הציפור, כפי שאמרתי קודם, הוא בדרך כלל בוחר איזשהו פנס, איזשהו משקפת, איזשהו נקודת מבט, אז הוא חייב לבחור משהו שהוא מעבר לאדם, מעבר לפרט, כן? כיוון שאם הוא היה בוחר להסתכל על ההיסטוריה הגדולה דרך פרטים, דרך הגיבורים, אז היו אלפים כאלה. תחשוב על איזה ספר שמנסה...
לא, בסדר, אז ברור שככל שהטלסקופ שלך מסתכל יותר ממרחק, אז כמות הגיבורים שאתה רואה יורדת, אבל עדיין בסוף יש את אלכסנדר מוקדון, ואתה אומר, כן. האם אני יכול לתאר את ההיסטוריה העולמית בלי אלכסנדר מוקדון? להגיד, גם הוא באמת עוד פיון על לוח השחמט, הוא לא באמת חשוב.
נכון, אז יש בהחלט אנשים יחידים שמוכרים, כשהתרומה הסגולית שלהם כמעט לא עומדת בספק, אפילו לגבי הגדולים שבהיסטוריונים המבניים, למשל, ציינת את אלכסנדר מוקדון בצדק, ויש, זה באמת שאלה טובה, האם ההיסטוריה, כן, של העת העתיקה הייתה הולכת לאותו כיוון, אם לא היה, אם היינו מורידים מהמשוואה את אלכסנדר מוקדון. אני יכול לתת לך דוגמה נוספת, נפוליון בונפרטה, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמהפכה הצרפתית שחררה אנרגיות עצומות, שבסופו של דבר, זאת אומרת, בעצם צרפת קמה, והצליחה עוד לפני בו של נפוליון להגן על עצמה מפני קואליציה של מדינות שראו במהפכה הצרפתית דבר שצריך...
שמאיים על היציבות שלהם.
מאיים על היציבות שלהם, ואנחנו יודעים שהם הצליחו, כן, הלבן מס, בעצם הגיוס ההמוני עם האנרגיות המהפכניות, אפשר לצרפת לעמוד מול כל האויבים שלה, ויכול להיות שאם לא היה נפוליון, עדיין לא היו מצליחות המדינות האחרות למוטט את המהפכה. אבל יש שאלה גדולה, אם בלי נפוליון הייתה מצליחה צרפת לייצא את עצמה לאירופה, ולהשיג אפילו, הייתי אומר, הגמוניה אירופית לתקופה קצרה, שיש לה השלכות דרמטיות על על ההיסטוריה של אירופה של המאה ה-19, ואחר כך כמובן של המאה ה-20. זאת אומרת, אם אנחנו מוציאים את נפוליון מהמשוואה, יכול להיות שעדיין, זאת אומרת, אז מצד אחד אנחנו יכולים לראות שצרפת המהפכנית אפשר לשער שהייתה עדיין מצליחה לשרוד, אבל ההיסטוריה של אירופה יכול להיות שהייתה שונה, או ההשפעה של המהפכה בצרפת הייתה שונה מכפי שהייתה בגלל בואו של, אימצאו של נפוליון, ופה דרך אגב נכנס האקראיות ההיסטורית, נפוליון הרי כמעט ולא נולד, סיפור ידוע שאימו בחודש הריונה, בחודש התשיעי להריונה כמעט טבעה וניצלה ממש ברגע האחרון, וכפסע היה בין עולם מקביל לשלנו רק ללא נפוליון, לא יודע אם זה לטובה או לרעה, כן, אבל זה מעלה שאלות פילוסופיות על מקומו של הפרט באמת, ומקומה של האקראיות בהיסטוריה.
כן, כשקוראים את הספר שלך, אחד הדברים ששוב קופצים לעין יחסית, זה שככל שאתה מתקדם בזמן, כלומר, ככל שההיסטוריונים הם חדשים יותר, לא במובן של רוויזיוניסטים, אלא במובן של תקופה חדשה יותר, כך הנטייה שלהם להסתכל לא רק על אירופה, אלא גם על מקומות שפעם פחות התייחסו אליהם באיזה, מכל מיני סיבות, הנטייה שלהם עולה לעשות את זה, כלומר, פתאום מסתכלים על סין, ומסתכלים על הודו, מסתכלים על מקומות שנזנחו על ידי היסטוריונים קודמים.
נכון, וזה גם בראי ערכי התקופה, שבעצם באמת המבט המאוד אירופו-צנטרי, שמסתכל על האדם הלבן כזה שהוא בעצם הביא את הציוויליזציה, ובעצם נקודת המבט הזאת הולכת ומתעררת בצדק, כשבעצם היסטוריונים מסתכלים על מקומות אחרים בעולם, ועל קבוצות אחרות מכפי שעניינו את ההיסטוריונים לפניהם, ומראים את התפקיד החשוב שהיה להם, גם את ההשפעה שהייתה להם, וגם בתור, אפילו אם לא היה להם תפקיד מכריע, ההיסטוריה שלהם היא לא פחות מעניינת, לא פחות רלוונטית, לא פחות ראויה להיחקר מאשר היסטוריות אחרות. אני חייב לומר שבספר, כיוון שאני הולך על הקלאסיקות, אז יש באמת הטיה ברורה לכיוון של...
מערב.
לכיוון מערב. וזה אני מודה שאם אני אכתוב ספר המשך, אני ודאי ילך למקומות אחרים על הגלובוס.
אגב, נגיד, כשאתה מסתובב פה באוניברסיטה, אנחנו מקליטים באוניברסיטה, אוניברסיטה העברית, כשאתה פוגש סטודנטים, נדמה לך שאנחנו כבני אדם, כביכול משכילים, כביכול בחברה תרבותית, השתחררנו כבר מהמבט היורו-צנטרי הזה, או היורו-אמריקנו-צנטרי, אנחנו באמת מתעניינים גם בסין, או שזה דבר שעוד צריך לעבוד עליו?
כן, טוב, אני חייב לומר שאם אתה מסתכל עכשיו על אחוזי הרשמה, על החוגים למשל שעוסקים במקומות אחרים בעולם שהם לא מערב אירופה והם לא ארצות הברית, זה נמצא ברמה גבוהה של עניין, כן? בעיקר באמת החוג למזרח אסיה הוא שוקק חיים סטודנטיאליים, יש בו רישום מאוד גבוה, יש
עניין... זה תוצר של נסיעות של ישראלים בטח לטיולים אחרי הצבא באזורים האלה.
גם זה, וגם ההכרה שכנראה העתיד שייך לסין, כן? זאת אומרת שמסתכלים על הנתונים הדמוגרפיים ומסתכלים על המגמות הכלכליות, למרות שבשנים האחרונות כביכול היה איזשהו מין סטגנציה או אפילו היפוך במגמה שהתקיימה במשך כמה עשרות שנים בצורה בולטת של 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 עלייתה של סין, אז כן, אז אנחנו יודעים שסין היום מייצרת משהו בסביבות ה-20% מהכלל המוצרים בעולם, בתקופה מסוימת השבט הגיע אפילו למעלה מזה לפני כמה שנים, אז סיבות טובות לאנשים להאמין שמסיבות אנוכיות לחלוטין כדאי להם ללמוד, כן, על מקומות שנמצאים מחוץ לאירופה. לצערי זה לא קורה למשל לגבי אפריקה.
כן, אחרי שקראת כל כך הרבה היסטוריונים דגולים ואת כתביהם מתחילתם עד סופם, אז אתה יודע יותר טוב לדבר רק על העבר או גם על העתיד?
זו שאלה טובה. יש אנשים יש לי קולגות שיש להם דברים להגיד על העתיד. זה בעצם באיזשהו מקום תמיד הייתה היומרה של המחלקות להיסטוריה או של האקדמיה בכלל, אבל בטח של בעצם איך הם מצדיקים את כל התקציבים, כן?
תראה, בפיזיקה המבחן הוא פשוט. מצאת נוסחה, אתה יכול לבחון אותה לאחור, ואתה יכול לבחון גם האם היא נותנת לך תוצאה בעתיד שאתה יכול לדייק אליה, ואם כן, כנראה שהנוסחה נכונה. בהיסטוריה אין את האפשרות הזאת. אז מה כן?
הבעיה הגדולה בהיסטוריה זה שאנחנו לא יכולים לעשות ניסויים, בעצם אנחנו לא יכולים לאמץ את השיטה המדעית.
אגב, עדיף שלא נוכל גם.
בעצם לאמץ את אותן שיטות, שבעצם השיטה המדעית, שאומרת שאנחנו יש לנו איזושהי היפותזה, יש לנו איזו השערה על העולם, ואז אנחנו פשוט עורכים ניסוי, שבודק את ההשערה הזאת, על ידי כך שאנחנו מייצרים בעצם שתי מציאויות שונות מקבילות. אחת, עם הגורם שאותו אנחנו מעוניינים לבדוק, ואחר כך אותה קבוצה בדיוק, עוד קבוצה דומה לה בכל, בלי אותו גורם.
העולם עם נפוליון ובלי נפוליון, ובואו נראה מה קורה.
בדיוק. אם היינו יכולים לעשות את זה, אז ההיסטוריה הייתה יכולה באמת, אפשר היה אולי לבנות, להוציא ממנה תובנות מדעיות יותר. כמובן שאנחנו לא יכולים לעשות את הניסוי הזה, ולכן תמיד ההיסטוריה תהיה בתחום הפרשנות. ושוב, כשאני אומר שהיסטוריה פרשנית, זה לא אומר במהותה היא פרשנית, זה לא אומר שכל היסטוריה היא שווה ברצינותה להיסטוריה אחרת, כן? זה לא איזה סיפור בדים שכל אחד יכול לספר, וזה בעצם נשאר בסופו של דבר רק סיפור שהמרחק שווה מהמאורעות שקרו. לא, יש דרכים, ההיסטוריון רציני, או שעושה עבודה רצינית, מביא אותנו קרבת דרך להבנה טובה יותר של המציאות, עדיין נשאלת השאלה האם אפשר ללמוד כך, האם אפשר לנסח תובנות כלליות יותר, האם אפשר למצות, לחלץ חוקים מתוך האירועים שנלמדו, על מנת לשפר את יכולותינו בעתיד, על מנת למשל לנסח מדיניות נבונה יותר. אני חייב לומר ש-3,000 שנה של מחקר היסטורי בתחום של היחסים הבינלאומיים, כן, אם לוקחים את טוקידידס 2,500 שנים, כן, לא שיפרו מאוד את היכולת של בני האדם להתמודד עם אתגרים, כמו שאנחנו יכולים לראות בזירה שלנו, בימים אלה בישראל, כן, עדיין אותם התחבטויות, עדיין אותם אתגרים, עדיין אותם, הם עדיין עורבות לפתחנו, ואני לא חושב שהממשלה הנוכחית יש לה תובנות טובות יותר מאשר פריקלס באתונה של המאה החמישית לפני הספירה, על מנת לברור את את דרכה בצורה מוצלחת.
אז מה שאתה בעצם אומר בסוג של נימוס, זה נורא מסקרן, זה נורא מעניין, אבל אין בזה שום תועלת? או שיש סוג של חוכמה, כלומר זה לא עוזר לי לחזות את העתיד יותר טוב, או לנסח מדיניות יותר טובה, אבל זה כן מקנה לי איזה רובד של חוכמה שתורם לי באיזשהו אופן.
אני חושב שהמסקנה, אם אנחנו מגיעים למחוזות האלה, אם היו שואלים אותי מה בכל זאת חקר ההיסטוריה תורם, אז הוא לא תורם כללי אצבע, והוא לא תורם נוסחאות בדוקות על מנת להצליח בכל מיני, כן, במגוון הפעילויות האנושיות, בטח ובטח בפוליטיקה, שהיא עוד מסובכת פי כמה אולי מתחומים אחרים, אבל אולי הלקח, אם בכל זאת אפשר לנסות למצות איזשהו לקח מההיסטוריה, זה הלקח של הזהירות והצניעות. זאת אומרת שההכרה בכך שאתה לא יודע מה, כן, אתה לא יכול להיות בטוח שהדרך שאתה תפעל תוביל לתוצאה מיוחלת, ולכן אתה תמיד צריך לקחת מה שנקרא סיכון מחושב, ולהתנהל בזהירות בהתאם ליכולות שיש לך, בהתאם לעוצמה הקיימת. עכשיו אני מדבר ברמה המדינית, מה שנקרא prudence, כן?
כן, ופה אם אני חוזר לספר הקודם שלך, שיצא בסדרה של הכיפות והשועל, לפחד חרטה ומשאלת לב, אז אני אומר, כן, אנחנו צריכים צניעות, אבל כבר לימדת אותנו בספרך הקודם, שזה לא האופן שבו מנהיגים פועלים, הם פועלים מתוך איזה דחף רגשי, שהוא הרבה יותר חזק מהצורך הזה לגלות צניעות.
מה לעשות? וזו בדיוק הבעיה, זאת אומרת, אבל ההכרה אולי אנחנו יכולים לקוות, כי חוץ מתקווה אין לנו משהו אחר לאחז בו, שלפחות החלחול, ההטמעה של אותה צניעות, יכולה בסופו של דבר גם לרקח את ההשפעות הרסניות, שלמשל משאלת הלב, כן? שהיא אויבת מספר אחת של ההצלחה, כשאנחנו בעצם עומדים את הסיכויים של פעולה שלנו, בהתאם לרצונות שלנו, לשאיפות שלנו, במקום לתת עומדן ריאלי של
הסיכויים להשיג את המטרה שאנחנו שואפים אליה.
בדיוק.
כן. מי הוא ההיסטוריון המפתיע ביותר שמופיע אצלך בספר?
המפתיע ביותר. זה מעניין. זאת אומרת, המפתיע ביותר, אני מניח שהתזה שלו היא זו שפחות אנחנו נוטים לייחס לה בימים כתיקונם חשיבות.
נכון, שאנחנו נוטים להזניח אותה יחסית לתיאוריות אחרות.
אז אני חושב שהתשובה היא מקניל עם הדגש שהוא שם על העולם של המיקרואורגניזם, בעצם המקום שיש לחיידקים, לווירוסים ודומיהם, בעיצוב ההיסטוריה האנושית. אני חושב שזה
קצת, למרות שגם אצל דיימונד יש רובים חיידקים ופלדה, כלומר גם דיימונד מדבר על חיידקים, אבל אצל מקניל זה הרבה יותר חזק.
זה המרכז אצלו. ובאמת שמסתכלים, יש כמה דברים שאישו על להתווכח עליהם. זאת אומרת, בואו ניקח עוד פעם את הדוגמה של הקונקיסטדורים, ש בעצם יצאו לעולם החדש, לכבוש את העולם החדש. אנחנו מדברים על קבוצה קטנה של כמה מאות, שבעצם יצאו להשתלט על אימפריות אדירות של מיליוני בני אדם. עכשיו, אמנם, כפי שאומר דיימונד, היה להם טכנולוגיה מתקדמת, שקצת מזכירה אולי מי שראה את היום השלישי, כן, החייזרים האלה שבאים מהחלל החיצון עם חלליות וטכנולוגיה מפותחת שהיא כמה וכמה דרגות מעל מה שאנחנו מכירים, וזה נותן להם יתרון עצום, כן? אבל עדיין, אפילו עם היתרון הטכנולוגי הזה שסיפקו הפלדה, הרובי, המאבק, השריפה, הסוסים, אי אפשר לנצח אימפריות של מיליונים באמצעות של כמה מאות חיילים. מה שהביא במידה רבה להתמוטטות של האימפריות האלה, זה לא אותם רובים ושריוני פלדה, אלא החיידקים והווירוסים שהביאו איתם אותם כובשים, שבעצם חוללו שמות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של 90-95% מהאוכלוסייה המקומית שנספתה בבת אחת, או על פני שנים ספורות. תחשבו מה זה עושה בעצם, כן, לחברה, חוץ מהעובדה שזה מדלל מאוד את המקורות היצרנים שלה, את החיילים שלה, אבל זה גם גורם לטראומה כזאת שהיא בעצם משתקת. דרך אגב, אחד מה... היתרון הגדול של הקונקיסטדורים היה יתרון פסיכולוגי. אותם ילידים אמריקאים פשוט ראו את עצמם מתים במיליונים, ולקונקיסטדורים לא קורה שום דבר. עכשיו, הם לא הבינו...
הם נראו ביניהם כבני אלים, כלומר, עובדה שהם לא מתים.
כן, אז זו הייתה הוכחה ניצחת שהאלים רוצים ב... כן, בהצלחתם, ואם כך, אם השמיים רוצים בזה, מי הם שהתנגדו לדבר הזה?
אז יכול להיות שאותו מקניל שיבוא עוד 50 שנה כדי לכתוב את הסיפור על דעיכתה של האימפריה האמריקאית, יסתכל בכלל על מגפת הקורונה, שלא הפילה חללים במיליונים לשמחתנו, כן הפילה במיליונים אגב בסך כל עולמי, אבל לא הגיע לאותם ממדים קטלניים שהשמידה חלק גדול מהאוכלוסייה, ומצד שני, כשאנחנו היום מסתובבים ב-2024, וכמעט שכחנו אותה, אולי שכחנו מהר מדי.
נכון, ודרך אגב, אנחנו דיברנו קודם על סין, על העובדה שהייתה במסלול של צמיחה, שנראיתה צמיחה דטרמיניסטית, ופתאום בשנים האחרונות הייתה איזושהי דעיכה, שהיא קשורה במידה רבה לנזקיה של מגפת הקורונה, והאופן שבו התמודדה, שהממשלה הסינית התמודדה עימה, ופה אנחנו יכולים לראות בזירון פין אמנם, ההשפעה הפוליטית, של הפוליטיקה הבינלאומית שיכולה להיות לדבר כמו למגפה, לאותם חיידקים, כן?
כן. בגלל שאנחנו שרואים עכשיו כאן בישראל מצב של מלחמה, אז אני אסיים בכל זאת בשאלה על דברים שהם קלאסיים יותר במחשבה על היסטוריה. כלומר, חלק גדול מההיסטוריה שנכתבת היא היסטוריה של מלחמות. גם בספר שלך מוזכרות לא מעט מלחמות. מה אני יכול ללמוד ממנו על... באופן כללי, על הדרך שבה מדינות וחברות מתגברות כאשר הן נמצאות במצב של מלחמה.
טוב, אנחנו יודעים, זה תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את טוינבי, אז יש לו תשובה מאוד ברורה. הוא אומר, זה בעצם כמו בעצם התמודדות עם סוג של מחלה. זאת אומרת, מה קורה? פולש לגוף שלך איזשהו גורם זר, נקרא לזה, חיידק, וירוס. יש שתי אפשרויות. או שהוא מכריע אותך מיד, אנחנו יודעים שמלחמות לעתים היה להם את האפקט הזה, שבעצם להכריע חברה ובעצם להעלים ציוויליזציה.
המונגולים בבגדד.
למשל, או האוטומנים שבעצם סגרו את הסיפור של האימפריה הביזנטית, למרות שהיא זוהר גססה במשך הרבה מאוד שנים.
כן, אבל היא כן נגמרה בסוף די בבת אחת.
נכון. אז למלחמות יש את האפקט, בתור אירוע דרמטי, אלים מאוד, יש את האפשרות בעצם, האפשרות ההרסנית הזאת, ומצד שני, אנחנו יודעים שהיא גם יכולה בסופו של דבר, מלחמה יכולה בסופו של דבר גם להביא, כמו שוב, להסתגלות, ובסופו של דבר להעצמה, יכולה למשל לגרום להידוק השורות, יכולה לגרום לבנייה של אתוס לאומי, אנחנו רואים הרבה תופעות כאלה, והייתי רוצה להגיד משהו יותר כללי אפילו ממלחמות, על האופן שבו בעצם ציוויליזציות נעלמות. לא נקרא לזה ציוויליזציות, בוא נלך על ישויות פוליטיות יותר מוגדרות, על אימפריות. הרבה מאוד אימפריות, הקריסה שלהם הייתה נראיתם קריסה פתאומית. אם נסתכל על האימפריה הרומית, אם נסתכל על האימפריה הבריטית, אם נסתכל על האימפריה הסובייטית, כולם דוגמאות של בעצם היעלמות האימפריה התרחשה תוך שנים ספורות, לפעמים אפילו תוך חודשים ספורים, כך קרה למשל בברית המועצות.
כן, האימפריה הסובייטית, כן. כן. את זה אנחנו מספיק צעירים כדי לזכור, כלומר, מספיק צעירים ומספיק זקנים כדי לזכור.
נכון, ואחד בעצם, זה ברור שהתהליכים שהובילו לקריסה לא היו מיידיים, אלא היו, נמתחו על פני זמן רב, אלא פשוט הם היו מתחת לפני השטח. כמו איזה זרמים תת-קרקעיים, שאנחנו נוטים להתעלם מהם, כיוון שהקליפה מבחוץ נראתה שלמה, נראתה כאילו כמו בימים ימימה, כן? ורק בשלב מאוד מאוד מאוחר, פתאום מורגשים אותם זרמים תת-קרקעיים, הכרסום הפנימי, שהוא הרבה פעמים... כרסום שנובע מסיבות כלכליות, פתאום מורגש, ואז הקריסה היא גם מאוד מאוד מהירה ומפתיעה, כן? שפתאום נראה כאילו יש התמוטטות מועצת, כמעט רגעית, אבל היא לא קשורה באמת לגורמים שהם מיידיים, אלא פשוט הם גורמים נסתרים, ובספר אני חושב שמורגשת ההשפעה של אותם גורמים לטנטיים, שפועלים על פני לפעמים עשרות שנים, לפעמים מאות שנים, לא, הפעולתם לא מורגשת, אלא עד שפתאום הם פורצים מעל פני אותם זרמים תת-קרקעים, פתאום פורצים בגייזר כזה עצום על פני השטח, וזו אחת הבעיות, זאת אומרת שקשה להיערך, בגלל שגם לא רק אנחנו...
אלה סימנים מקדימים שתמיד קל לנו לראות אותם בדיעבד, אבל קשה לנו לראות אותם בזמן הווה.
נכון. וזו הסיבה, אם אנחנו מתחברים לנושאים אקטואליים של ישראל והאתגרים שהיא מונחים לפתחה, זה אחד מהדברים שאני חושב שמדאיגים, זאת אומרת, אנחנו רגילים לישראל שהיא משגשגת וחזקה ומדינה שהרבה רוצים לחיות בה, ובמדדי העושר אנחנו נמצאים במקום מאוד גבוה, אני מקווה שנמשיך להיות שם, אבל לפעמים הדברים קורים, מתקרסמים מבפנים, כן? הדברים משתנים כלפי פנים, כשהקליפה החיצונית עדיין נראית כאילו היא נשארת ללא שינוי, עד שפתאום המשבר בעצם פורץ במלוא עוזו, והבעיה שאם רק אז אתה מתחיל לטפל בסיבות של המשבר, זה כבר מאוחר מדי. זאת אומרת, את התיקונים שתמיד קשורים במחירים כבדים שהחברה משלמת, צריך לעשות במאוד מועד, כשהמשבר עדיין לא ממשי, לא מוחשי.
אבל תגיד, אני אקשה עליך, כלומר, לא יכולנו לנאום את אותו נאום, אם היינו מגלים בעוד שבועיים שאיראן קרסה, כלומר שהמשטר האייתולות באיראן קרס, וגם אז היינו אומרים, לא ציפינו, זה קרה בהפתעה, אבל היו סימנים מקדימים, והיא קורסמה מתחת לפני השטח, וכל הדברים היפים שאמרת.
טוב, זה אנחנו נראה כהתפתחות מבורכת, מבחינת הממשלה האיראנית, היא מבחינתה, היא באמת... זה מה שקרה בברית המועצות, זה מה שקרה בהרבה מאוד מקומות אחרים, שרפורמות שהיו מחויבות המציאות, ושהיו יכולות להציל את מה שיש, בתמורה לוויתורים כואבים, נמנעו מלקחת אותם, כי תמיד המשבר היה עדיין, היה נראה רחוק, היה נראה שלמה עכשיו אני צריך לעשות להקריב את הקורבנות האלה, כבר היו מוכנים להקריב את הקורבנות האלה, זה כבר היה מוכר מדי, והמשטר האיראני יכול למצא באותו מצב, שאם הוא היה מקלקל את דרכו נכונה, והולך לקראת העם האיראני, ועושה את הרחובות הדרושות, יכול להיות שזה היה נותן לו בעצם איזשהו יכולת להמשיך להתקיים, אבל טוב.
יש בכלל דוגמה היסטורית למדינה או לישות פוליטית, שהסכימה להקריב את הקורבן לפני שהמשבר היה אקוטי? כלומר, זה בכלל פסיכולוגית מתאפשר לחברה להגיד, אנחנו עכשיו נקריב קורבן גדול, כשאתה לא רואה את המשבר מול עיניך? זה שאתה מהרהר בזה, זה כבר סימן שאין הרבה דוגמאות.
אין הרבה דוגמאות, כי אנחנו מכירים את עצמנו כהומו ספיאנס, ואת המגבלות הפסיכולוגיות שיש לנו, ואת החוסר היכולת שלנו להכיר בזמן, כן, להיערך, ממועד מועד, ולהקריב את הקורבנות הדרושים, ואנחנו תמיד נזכרים מאוחר מדי. יש דוגמאות בהיסטוריה למתינות, לכך שמנהיגים לא השיגו את כל מה שהם היו יכולים להשיג, מתוך הכרה שלאכול יותר מדי יכול לעשות לך בסופו של דבר כאבי בטן. אנחנו יכולים לראות את זה למשל בביסמרק, כן? אוטו פון ביסמרק, הקאנצלר הגרמני, בעצם הפרוסי שייחד את גרמניה בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, וידע מתי לעצור. ידע שאם הוא ימשיך להשתמש בכוח העצום שגרמניה צברה על מנת לרכוש לעצמה עוד ועוד נכסים, למשל במרוץ האימפריאלי, בסופו של דבר הוא עלול להקים עליו את הקנאה ואת ה... ולעורר פחד בליבותיהם של המעצמות האחרות, ולכן ידע לנקוט במדיניות, הוא מיתן את המדיניות שלו, והדבר הזה היטיב עם גרמניה, אם לא היו באים מאחריו.
כלומר, ואז בא השלב הבא, כלומר, הוא החזיק מדיניות מתונה, ועל כן לא החזיק בתפקידו, ועל כן באו יורשיו עם התיאבון הגדול, וניסו לעשות את מה שהוא התאפק לא לעשות, וגרמניה שילמה את אותו מחיר שהייתה משלמת, לו הוא עצמו לא היה מתאפק.
כנראה זה טבעו של עולם.
גדי איימן, תודה.
תודה לך.
הכיפות והשואל, תודה שאתם עדיין איתנו, מקווים שאתם עדיין איתנו. גדי היימן, ההיסטוריה, רשומון. אם אתם רוצים לבלות כמה שעות קריאה שהן גם עונג, גם שעשוע וגם מקור לחוכמה, הספר של היימן הוא ספר שמתאים לכם. אני יודע שזה לא לגמרי מנומס, אבל בכל זאת אפציר בכם לנסות, וזה כמובן תלוי רק בכם ובכן. תמצאו את הספר באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com, והוא בדרך גם לכל חנויות הספרים, בדרך או שכבר הגיע, הספר ממש טרי, יש לו עוד ריח של בית דפוס, שהוא הריח הכי טוב בעולם. תודה לגדי היימן שכתב ושהתארח, תודה ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת, תודה לדולב אזולאי מאתר עברית שמסייע לנו. סדרת ההסקטים, הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. החלטנו כבר לפני כמה שבועות לחזור למנהג של שיר לסיום. אז הנה שיר, שיר של עידה צורית, משוררת ישראלית, ושמו אישה היסטוריה. פתאום שמתי לב שמסתכלים עליי בתימהון, בפליאה, שמצביעים עליי כמגלים חייזר, יבשת לא נודעה, והן תמיד הלכתי בצילם, אחרי גבם, צופה דוממת, אלומה, שלט בודד עריק בארץ רבה מחוללת סופה, גשש נואש מגעת ברוחם, ממדרך כף רגל בתוכם, חזיון תעתועים מן הבא. והבנתי שדבשת זיכרוני המעיק הכובל, שאינו סובל אפילו קש ונדחס במוחי כסיפור עלילה סכמטי נפתל מעט של מישהו אחר, נהיה נכס נדלני נזיל ומבוקש, מטבע עובר לסוחר, ושאיני אלה רעיון, תקופה, זמן, אומה, אדמת מריבה, ויכוחי טריטוריה, היסטוריה. עידה צורית, את השיר הזה, השיר היפה בעיניי, מצאתי במאגר של אתר פרויקט בן יהודה, שהוא אתר נפלא, אם אתם לא מכירים, בקרו בו. הכיפות והשואל, אנחנו מסיימים, כמו שבטח שמתם לב, זה חודש עמוס למדי. אם אתם בפיגור, זה זמן טוב להשלים. להזין לאייל חולטה שדיבר איתנו לפני חג השבועות, דיבר איתנו בוושינגטון על קבלת החלטות, להזין לפרק מהשבוע שלפניו, פרק על בן גוריון, עם אניטה שפירה ותום סגב, להזין לשיחה עם הסופרת אורנה לנדאו, על ספרה התחנה האחרונה גן עדן. בשבוע הבא נשנה נושא, נשנה גם את הטון, נדבר על חיים ארוכים ועל חיי נצח, על תוחלת חיים ועל איכות חיים, נדבר על המחקר המדעי שמנסה להאריך את חיינו. כנראה שזה כדאי. פרופסור ניר ברזילה יהיה כאן כדי לשוחח על הדברים האלה. כאן נעצור, מקווה שהיה לכם מעניין. אם היה, ספרו לחברות וחברים על הכיפות והשואל, ספרו להם גם על ההיסטוריה רשומון של גדי היימן. או שתרכשו להם את הספר במתנה. לאנשים המתאימים, סקרניות וסקרנים, זאת תהיה מתנה נהדרת. אנחנו כאן כמעט כל שבוע, משתדלים להתרחק מהאקטואליה הבוערת, אבל לא תמיד מצליחים, ובכל מקרה זוכרים שהיא שם, ברקע. וכמו כולם, מייחלים לשובם של החטופות והחטופים, מתפללים לשלומם של החיילות והחיילים, מקווים לשיקומם של המפונות והמפונים. מבקשים ניצחון, מבקשים שלום, להשתמע.